במאמר זה אנחנו לומדים על תולדות חוכמת הקבלה. נוכל להבין מהיכן הגיע, ובמידה מסוימת גם להבין מהי ולמה נועדה. כמו בכל מחקר שאנחנו נחשפים למקורות, לפעמים אנחנו רואים חתיכות של תמונה שלמה, חתיכות של הפאזל, ובדרך דברים נראים לנו בלתי שלמים. היום אנחנו נפגשים עם קטע כזה בספר מאמרי הסולם, שנקרא תולדות חוכמת הקבלה, שבעל הסולם התחיל לכתוב ולא סיים. תולדות חוכמת הקבלה. אחד הדברים שמאפשרים לנו להבין האם אנחנו יכולים לסמוך על חוכמה כזאת או אחרת, להבין מאיפה היא מגיעה, איך היא משתלשלת, אם קיבלה עיוותים בדרך, אם בכלל מסר לנו אותה, מי התעסק בה. דברים חשובים מאוד בכל מחקר או בכל מחקרי החוכמה. מה גם שמי שמביא לנו את הדבר הזה הוא בעל הסולם, שאנחנו סומכים עליו ב-100% בדברים האלה, כי הוא אחד מנשמות הבודדות שירדו לעולם ב-2000 שנה האחרונות, שיכולים לגלות לנו, לספר לנו את הדברים האלה, לחשוף. אמנם זה לא ביאור בחוכמת הקבלה ממש, אבל זה מעין ביאור של הקשר. אין לנו מאמר שלם, אין לנו שום קטע מהמאמר שבעל הסולם התחיל לכתוב ולא השלים אותו. זה מייצר לנו מעין איזושהי אינטימיות עם בעל הסולם, תהליך היצירה שלו, מעין הצצה מאחורי הקלעים. אז ככה אנחנו נקבל את זה, ובוודאי שגם נלמד מפה דברים חשובים, דברים שאנחנו רואים במאמרים אחרים, בעל הסולם הזכיר וכתב אותם בשלמותם, ולא ישיר דבר לא שלם, אלא השלים את מלאכתו. אם כך, נתחיל. תולדות חוכמת הקבלה, מאמר עין ה', זוהי כותרת מקורית של בעל הסולם. האורחים אומרים לנו שמאמר זה קטוע. עוד על תולדות חוכמת הקבלה, כתיבתה, גניזתה והתגלותה, אנחנו יכולים לעיין במאמרים שונים שחלקם כבר הקלטנו. פרטים נוספים על תולדות חוכמת הקבלה הביא רבנו במספר הקדמות הסולם. במבוא קדמון לספר הזוהר, עוד ת', וכותב כך, בימי תלמידי רבי עקיבא הותר להיכתב תשלום חלק המעשה שבתורה מפחד שלא תשתכח התורה מישראל. ונכתבה אז המשנה, ואחר כך התלמוד בבלי וירושלמי. אבל שאל חלקי התורה, רמז, דרוש, סוד, לא הותרו להיכתב בגלוי לרבים. אלא יחידי סגולה היו כותבים להם בצנעה, ונקראו מגילת או מגילות סתרים. כמו שרבי מאיר, תלמידו של רבי עקיבא התחיל לכתוב המשנה ורבנו הקדוש השלימה, כך רבי שמעון בר יוחאי, תלמיד רבי עקיבא, התחיל בעת ההיא לכתוב שער ג' חלקי התורה, רמז, דרש, סוד. ותלמידיו אחריו השלימו אותו, אלא שלא נתפרסמו לרבים. ואחר כך, מסיבה ידועה, נגנז ספר הזוהר אפילו מיחידי הסגולה, עד שהיה רצון השם יתברך שיתגלה הספר לעולם, ולפיכך לא הזכירו הראשונים כלל את ספר הזוהר עד הריקנתי. זה ממבוא קדמון לספר הזוהר, זה סיפור שאנחנו כבר מכירים, וחשוב מאוד שאנחנו אנשים שלומדים את החוכמה, נדע להשתלשלותה, נדע למה יש ספקות גדולים, ואף בלבולים רבים בעניין הזה, כי הייתה מוסתרת, ולא היו עיניים שיכלו לראות במקורות הדברים, מאותה סיבה שיכלו להבין אותם בצורה לא מדויקת ולא נכונה, ועוד דברים שהזכרנו רבות במאמרים הקודמים, ופה זאת תזכורת וגם נראה במאמר שלפנינו. כותב בעל הסולם. הנה בטרם ביאתי לבאר תולדות חוכמת הקבלה והשתלשלותה, הייתי צריך לבאר מהותה של קבלה מהי. כי אין עניין לדבר על תולדות דבר מה בטרם שנדע מידת מה בצורת המדובר עצמו. ולפי דעתי, מעטים המה בדורנו זה מי שיודע את מהותה של חוכמה זו. עם כל זה, מתוך שראיתי סופרים רבים מסופרי דורנו עוסקים בדבר הזה, הגם שאינם יודעים במהותה ולא כלום. על כן, גם אנוכי אתחיל מקודם בתולדות השתלשלות חוכמת הקבלה, אחרי זה אבאר מהותה עצמה. הנה הצהרת כוונות של בעל הסולם. אומר, אני רוצה לבאר את החוכמה, אבל לפני שאני ניגש לביאור החוכמה, אני רוצה לספר על מהותה של החוכמה. מהותה מהי? יותר מזה, אומר לנו, בדורנו זה אין הרבה אנשים שיודעים. נותן לנו את זה, ומבחינתנו זאת אמירה שאנחנו מקבלים אותה כאמת מוחלטת, חתומה על ידי בעל הסולם, שאומר, אין בדורנו הרבה אנשים שמבינים, המועטים שמבינים. עם כל זה, אומר בעל הסולם, ראיתי שהרבה אנשים עוסקים בה, זאת אומרת, בצורה אחרת להגיד, הרבה אנשים, על אף שלא יודעים על מה הם מדברים, מדברים עליו. מדברים על חוכמת הקבלה, אפילו שלא מבינים את מהותה. לכן, אני רואה שכדי להתחיל לדבר על הדבר, אני צריך לפרוס קודם כל את ההקשר שלו, את מקורותיו, ולספר לאנשים במה מדובר, ובעצם לבאר דברים בצורה כזאת, שאנחנו נראה דברים לא מדויקים, שקריים או ספקות, שיוכלו לצאת מהמערכת שלנו, או שלפחות יהיה מאמר, או תהיה איזושהי אמירה כנגד, שמתארת את האוויר, שמסבירה את החוכמה, מסבירה את הקשר שלה ואת הרקע שלה. ועל כן, אני רוצה לספר על השתלשלות או על תולדות חוכמת הקבלה, לפני שאני בכלל מסביר על מהותה.
הנה הספר הראשון שיש לנו בחוכמה זו, הוא ספר יצירה, אשר יש מייחסים אותו לאברהם אבינו עליו השלום, וכן נתפס על השער של הספר. אולם, רוב המחברים מייחסים אותו להתנה רבי עקיבא, וכן, הדעת נוטה כי רק בימיו הותרו הכתיבה בתורה שבעל פה, ועל כן כמעט שאין לנו שום ספר חוץ מספרי תנ"ך שיהיה מזמן מוקדם לדורו של רבי עקיבא, מטרם האיסור הנודע, אשר דברים שבכתב את הרשאי לאומרם בעל פה, והדברים שבעל פה את הרשאי לאומרם בכתב. כתוב בגיטין. רק אחר החורבן בית מקדש ותבזור את האומה מארצה היו יראים שלא תשתכח התורה מישראל, ויתירו הכתיבה מטעם עת לעשות להשם, הפרו תורתך.
די ברור מה שכתבנו פה בעל הסולם, חוכמת הקבלה, חוכמת הנסתר, היא שייכת לתורה שבעל פה. ואסור היה לכתוב תורה שבעל פה, זה היה חוק בישראל, והותרה החוכמה הזאת לכותבה בכתב, רק בימי רבי עקיבא, מפחד שלא תשכח התורה מישראל, אחרי חורבן הבית, כמו שכתוב פה, ותבזור את האומה מארצה. זאת אומרת, התנאים היו כאלה שלא היה אפשר להמשיך למסור את החוכמה בצורה כפי שהיה קודם, בצורה מספקת. מפחד שלא שתקחת תורה מישראל, כתבו ספרים בתורה שבעל פה. והספר הראשון, באותה תקופה, היה ספר היצירה, שרבי עקיבא הוא זה שהיה אחראי לכתיבת הספרים הראשונים בחוכמת הקבלה, או בתורה שבעל פה, וזה מה שמציין לנו פה בפסקה הזאת. ממשיכים.
ואז החלו תלמידי רבי עקיבא לכתוב את כל התורה שבעל פה שהייתה שגורה בפיהם, וכל אחד מהם קיבל עליו מקצוע מיוחד, כי רבי מאיר סידר המשניות, ורבי יהודה סידר התוספתות וכו'. ורבי שמעון סידר את חוכמת הקבלה שהייתה שגורה בפיהם, ועשה ספר הזוהר ותיקונים, באופן אשר כל המשניות וסידור וקיבוץ מן ההלכות ומהחידושין וכל הדורות עד דורו של רבי מאיר, כל זה נכתבה בסתמה על שם רבי מאיר, כמו שאמרו ז"ל, סתם משנה רבי מאיר. וכן הזוהר הוא סידור וקיבוץ מן חוכמת הקבלה מכל הראשונים שקדמו לרבי שמעון בר יוחאי, ונכתבו בסתם על שמו של רבי שמעון בר יוחאי, להיותו המסדרם, וכמובן שיש גם כן חידושים מעצמו.
זאת אומרת שכתיבה של תורה שבעל פה, היא הייתה דומה גם בעניין המשנה, וגם בעניין של הזוהר וחידושים, שאומר מן הסתם הדברים האלה נלמדו במשך דורות. ועל כן אותו מסדר, במקרה של משנה רבי מאיר, שבא לסדר את המשנה, אז הדברים מובאים בשמו, אפילו שהוא הביא דברים גם מדורות הקודמים, וכל הדברים שנלמדו עד אז. אבל גוף הזה של משנה, הוא היה כזה שאפשר להוסיף עוד דברים לעוד אנשים, להוסיף דברים, וכן אנחנו רואים דברים שמיוחסים לרבי מאיר, ודברים שהשלימו את העבודה אחריו, ומיוחסים גם לתנאים אחרים. כך גם בזוהר והתיקונים. אומר, רבי שמעון בר יוחאי הביא את הדברים לא רק מדורו, אלא גם מדורות הקודמים, אבל הם מיוחסים אליו, כי הוא הביא אותם, הוא הייתה לו את היכולת, המסוגלות, לכתוב אותם, או בעצם למסור אותם ברמז, ולהסביר, לעשות ביורים בחוכמה הזאת, אבל גם גוף החוכמה הזה לא נסגר, המשיכו לכתוב לפי התבנית, המשיכו לאסוף את הדברים שהובאו מדורות הקודמים, אך גם הוסיפו חידושים, כי זה המקום בו היה צריך להוסיף חידושים, כי הכתבים האלה הם הכתבים שנלמדו על ידי אותם המשומרים, שהייתה להם גישה לחוכמה הזאת, שהייתה חוכמה שבעל פה, ועכשיו היא זכתה להיות בכתב, והיה צריך להכיר את השפה, בשביל להבין מהכתב את החוכמה הזאת, וגם להוסיף לה. ממשיכים.
אולי, תלמידי רבי עקיבא לא עשו חתימה על ספריהם, שלא יוסיפו בהם, כי אדרבה, הם עשו התחלה בחיבוריהם, כדי שאחרים, הבאים אחריהם, יוסיפו לברר וללבן, ולחדש ולהמשיך הלאה את אותם החיבורים שהמה התחילו בהם. דהיינו, על אותו הדרך שהיה נוהג בשעה שהיו עוסקים בתורה בעל פה, שהאחרונים בררו ולבנו, ולפעמים גם חלקו על הראשונים על דעתם, והוסיפו על הראשונים. ומשום זה אתה מוצא במשניות חידושים וממרות גם משאר התנאים שחיו אחר זמן רבי מאיר.
אומר, כתיבת החוכמה הזאת, כתיבת התורה שבעל פה, הייתה צריכה להיות כזאת, היה צריך להיות כזה מפעל, שלמעשה ממשיך את המפעל של תורה שבעל פה, ותורה שבעל פה מביאים דברים מהקודמים, ומתדיינים בהם, מחדשים, חולקים, שואלים שאלות, מוסיפים דברים, ומתוך זה שמביאים דברים ממקורות יותר עמוקים, מקורות יותר מופשטים, עם גילויים חדשים, או עם תפיסות חדשות של דורות חדשים, עם צרכים חדשים, רצונות חדשים, יכולים לברר דברים, ויכולים לשאול שאלות, יכולים לחדש דברים, יכולים להוציא מהשורשים עוד ענפים וכו'. כך החוכמה שנכתבה הייתה אמורה להוות בסיס לגוף מחקר כזה, על כן אומר, לא חתמו את המשניות, והוסיפו וכתבו, ואנחנו זוכים לראות את זה, במקום שהיינו רואים את זה בצורת לימוד על פה, ש... באים הרבנים ואומרים, אני מביא משהו בשם זה, או שמעתי בשם זה, דבר כזה וכזה, והייתי רוצה להבין את זה, או הייתי רוצה לחדש פה וכו'. כך גם כתבו את הדברים האלה, ואחרים המשיכו. זאת אומרת, למעשה, זו הייתה איזושהי מרכבה, איזושהי ספינה, שאפשר דרכה להמשיך את המחקר הזה, אבל בצורה כזאת, שאם הספר עובר ממקום למקום, אז יכולים הלומדים לזכות לכל אותם דברים, שעד אז, אותם חכמים היו צריכים לזכור על פה, ולהעביר את זה איתם ביחד, ופה, בספר, אפשר היה להעביר, אפשר היה למסור את הדברים האלה, בערך בצורה כזאת.
ונמשך הדבר עד דורו של רבנו יהודה הנשיא, שנקרא רבנו הקדוש, ומצא שהדורות מתמעטים, ואינם ראויים עוד לחלוק על ראשונים, ועוד מפחד תלמידים שאינם מהוגנים, שלא יסתרו דברי הראשונים. לפיכך, קם ועשה חתימת המשנה, ומאז ואילך, לא אותר למישהו להוסיף דבר במשניות, ולא לחלוק על איזה דין מהמובא בהם.
הנה אנחנו רואים סיבה לחתימת המשנה, שאומר רבי יהודה הנשיא שחתם את המשנה, רבנו הקדוש, שדורות מתמעטים, ולמעשה אם ימשיכו הדורות האלה שיש בזמנו להוסיף דברים, או אולי לא בזמנו, בזמן שאחריו, למעשה הוא חתם את זה לדורות שבאו אחריו, כדי שלא יעבטו את החוכמה, או שלא יתבלבלו, ולא יוכלו להוסיף דברים שפשוט לא מתאימים לגוף המחקר הזה, ודברים שלא צריך לזכור אותם, לא צריך לשאת אותם בזיכרון הלאומי שלנו, זיכרון התורני הלאומי שלנו, כי הם דברים לא מדויקים, או דברים מבלבלים, או דברים שפשוט לא נכונים, כי הלומדים יתבלבלו, או שהיו לומדים לא מעוגנים, כמו שאומרנו פה, פשוט אנשים לא ישרים, אלה לא מסורים לחקר האמת, לתלמוד תורה לשמה, ויש להם איזשהם אינטרסים זרים, ושאנחנו רואים בכל מקומות, צריכים להיזהר מאינטרסים זרים, אלא צריכים שהאינטרסים שלנו, וכל הכוח שלנו יהיה מופעל, לטובת העניין שבו אנחנו עוסקים. ואם המשנה היא הייתה מעין מרכבה לתורה שבעל פה, בעניין הזה, כמו שאומר, למדו מההלכות של הקדמונים וכו', אז רצה לשמור אותו נקי, וחתם אותו, אמר זהו, עד כאן. עד כאן זה גוף המשנה. כמובן שאנחנו רואים בהמשך, יש פירושים למשנה, ויש תוספות שונות, אבל הם לא סותרים את גוף המשנה, ואנחנו מקבלים את המשנה כדברי אלוקים חיים, והדבר הזה הוא ודאי אמת לאמיתה, ואנחנו תופסים אותו בצורה מסוימת כמשנה. כי רבי יהודה הנשיא חתם אותו, אמר זהו, עד כאן המשנה. ובקטע האחרון שנשארנו לנו פה, אנחנו רואים שבזוהר הקדוש, שעד עכשיו היה פרויקט מקביל, אפשר לומר, דומה מאוד, היה קצת שונה, שימו לב.
אולם, על הזוהר לא נעשתה שום חתימה, והוא מטעם שנידון לגניזה, ולא היה מצוי לגמרי בנעמון, רק בחדרי חדרים אצל ראשי הדורות, לפיכך נשאר החיבור, מילה חסרה, וכל אחד ואחד מראשי הדורות הלך והוסיף בו כפי חפצו, ונמשך הדבר עד זמן של רבנן סבוראי.
שימו לב, אותו מפעל שהתחיל רבי שמעון בר יוחאי, בזכות נשמה מיוחדת שהייתה לו, באה מאור מקיף, שיכול היה להלביש דברים שהם לא ניתנים להשגה באופן רגיל, בצורות שאפשר להבין אותם, בלי להתבלבל בצורה מדויקת, ורבי אבא כתב את זה ברזה, כדי שרק הראויים יוכלו לגלות, אותו גוף של חוכמה, אותה מרכבה, אותו ספר, שהיה מיועד לאותם הלומדים, לא נחתם. דיינו שאפשר היה להוסיף אליו כגוף חוכמה אחד, שלם, שאנשים העוסקים בו, והראויים לעסוק בו, והראויים להוסיף אליו, יוכלו להוסיף אליו, כדי שאנשים שיבואו אחריהם, יוכלו ליהנות מכל החוכמה הזאת, מכל ההתפתחות שלה. האם זוהר לא חלק את גורלה של המשנה? אומר לא, כי הזוהר נגנז, הוא לא היה נחלת הציבור. זאת אומרת, הוא היה ניתן לעיון ולהוספה, בעצם האנשים היחידים שיכולו לגעת בו היו רק ראשי הדורות. ראשי הדורות לא מדובר על איזשהם אדמיניסטרטורים, אלא מדובר על רבנים גדולים שהיו הראש של התנועה היהודית, אם תרצו, התנועה הלאומית היהודית, שהיא תפקידה לעסוק בעבודת השם, בלימוד פיתוח התורה, בפיתוח של חוכמת הקבלה, כדי שתוכל להיות מופצת בהמון גדול, כשאנחנו רואים שזאת המשימה לפתחנו, וכך, מטרה כזאת גם נכתב הזוהר, כשכתוב בזוהר, בחיבור הדה, יפקון בגלות וברחמת, זאת אומרת, בחיבור הזה, בספר הזה שלך, רבי שמעון יצאו מגלות ברחמים, יזכו לגאולה. אז הלימוד הזה היה שמור. היה שמור וסגור ומסוגר, על כן ידעו מי ניגש אליו ומי יכול להוסיף או לגרוע ממנו, או לחלוק עליו, או לחדש. זאת אומרת, רק אנשים בדוקים, אנשים שוודאי ראויים לכך, יכלו להוסיף אליו, כי הבינו מה צריך להיות כתוב בו, והבינו ולמדו את הדברים, קיבלו אותם במסורת, ובעצם כשהם יכלו להוסיף, הם היו חלק מאותו גוף של הזוהר והתיקונים, ולא היו נבדלים ממנו במהות, אלא ממש אותה חוכמה, ההתפתחות של אותה חוכמה. והדבר הזה נמשך עד זמן רבנן סבוראי, אומר לנו בעל הסולם, וכאן המאמר נקטע ולא המשיך. אנחנו יודעים במאמרים אחרים, שלאחר מכן הזוהר נגנז לגמרי, זאת אומרת, הוא לא נחתם גם אז, אבל הפסיקו לכתוב, שמרו אותו מאוד, ועסקו בו כתורה שבעל פה, גוף הידע הזה, גוף החוכמה הזאת, הוא הפך להיות המקור לכל הדברים, להוסיף לגוף הזה, היה אפשר רק דרך השגה וידיעת שפת הענפים שבה נכתב הזוהר, השפה המיוחדת של חומת הקבלה, שבה המקובלים יכלו לכתוב על ההשגות שלהם, כדי שאפשר היה למוסרם הלאה. אבל מכיוון שאיבדנו בדור כזה, או בכמה דורות, את השרשרת הזאת של מסירה, של החוכמה הזאת, עבדה שפת הענפים, שפת הקבלה, ועל כן הזוהר נגנז, ולא אפשר היה להבין מה כתוב בו, ואפילו אנשים שהיה בידיהם הזוהר, לא יכלו להבין בצורה מדויקת מה כתוב בו, כפי שאומר לנו בעל הסולם, עד לבואו של הארי הקדוש, שנגלה לו שפת הזוהר, והביא לנו פירושים בשנה ושמונה חודשים, שלימד בצפת, וגם אז לא השלים את מלאכתו, ו-350 שנה לאחר מכן, הגיע בעל הסולם, שהעיד, שנתעברה בו נשמת הארי הקדוש, ולמעשה הביא לנו את כל הביאורים, ביאורים מפורטים ונרחבים, ועד היום יוצאים ספרים מי הרשימות שכתב לנו בעל הסולם, כן ירבו, זה מדהים, כמה השקיע ונתן לנו, לכל העולם, לדורות שאחריו, בכתיבה חשובה מאוד בעל הסולם, שהדברים 100 שנה לאחר שכתב את הדברים האלה, עוד מתגלים, ואנחנו מחויבותנו להמשיך וללמוד אותם, כמו שאפילו אנחנו לומדים את הקטע הקצר הזה, כדי שהדברים ייכנסו לנו טוב טוב, שנדע לא להתבלבל, ונדע למה לייחס את הדברים, ואיך הם הגיעו אלינו. אז עד כאן הקטע הקצר הזה, חברים יקרים, כל טוב.